טוב, שלום, חידוש טוב. אנחנו בפרק שביעי, דף למד. סוף העמודה הימנית. הוא בפרק לולב וערבה במסכת סוכה. מאמר חדש שהמהר"ל בא לברר. אמר רבי אליעזר, מה היא דכתיב? פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה. וכי יש תורה של חסד ותורה שאינה של חסד, אלא תורה לשמה זו תורה של חסד. תורה שלא לשמה זו תורה שאינה של חסד. איקא דאמרי, תורה ללמדה זוהי תורה של חסד, ושלא ללמדה זוהי תורה שאינה של חסד. עד כאן. אם כן, יש פה גמרא שצריכה הבנה. דבר ראשון, מה היה קשה לגמרא בפסוק? שהיא שואלת מה היא דכתיב. מה היא דכתיב? הכוונה שיש לכאורה בפסוק הזה תמיהה. לכן היא שואלת מה היא דכתיב, מה כתוב כאן. מה? יופי. המילה שכתובה כאן והיא קשה לכאורה להבנה זה המילה חסד. תורת חסד. מה זה תורת חסד? או תורה או חסד. פתאום ביטוי חדש, תורת חסד. מה זה בא להגיד? זה מה שקשה לגמרא והיא מבקשת לברר את הביטוי הזה, תורת חסד. אנחנו יודעים מה זה לעשות חסד, אנחנו יודעים מה זה ללמוד תורה, והיום אנחנו נפגשים עם ביטוי חדש, תורת חסד. מה זה? היא מביאה שני הסברים, איקא דאמרי ראשון, איקא דאמרי שני. איקא דאמרי ראשון, יש תורה מיוחדת, היא נקראת תורה לשמה. ככה נקראת התורה הזאת, תורה לשמה. אומרת הגמרא, תורה לשמה נקראת תורת חסד, שאינה לשמה אינה תורת חסד. זה הסבר ראשון, מה זה קשור בדיוק אחד לשני? תורה לשמה, כלומר שאתה לומד תורה לא כדי לשרת איזושהי תועלת אישית מצדך, אלא לשמה של תורה. כלומר, אתה עוסק בתורה, אתה לומד אותה בגלל הערך האבסולוטי של התורה, ולא מצד התועלת שאתה מחפש בה. זה נקרא תורת חסד. למה זה פתאום נקרא תורת חסד? מה הקשר? כולנו יודעים מה זה חסד. אז איך זה בדיוק מתחבר לחסד, הדבר הזה, תורה לשמה. זה לא סתם שחכמים ככה קראו את הפסוק. ויש פירוש שני, תורה ללמדה, הלומד על מנת ללמד, ככה זה נקרא. תורה כזאת נקראת תורת חסד, פה זה לכאורה קצת יותר ברור למה זה נקרא תורת חסד, כי יש בזה חסד מסוים, שאתה לא רק לומד כדי להחכים, אלא אתה לומד גם כדי להחכים את זולתך. יש פה ממד של נתינה, אז לכאורה זה קצת יותר פשוט להבין למה פה כתוב שזאת תורת חסד. זה אלה שני הדברים שהמהר"ל מבקש עכשיו להסביר. את שני האיקא דאמרי האלה, שני הפירושים שניתנו כאן. אנחנו, עד עכשיו זה דברי הגמרא, מכאן אנחנו נכנסים לפירוש המהר"ל. בסדר? ורצה לומר, כי אם לומד התורה לשמה, יש לאדם בוודאי המעלה העליונה שיש אל התורה. אבל אם אין לימודו בתורה לשמה, הרי משפיל מעלת התורה לשמש בה לדבר פחות. ואמר כי התורה לשמה היא תורה, היא התורה של חסד. אם כן, נשים לב למה שכאן אומר המהר"ל, שכשאדם לומד תורה בצורה נכונה, לשמה, רצה לומר, כי לומד התורה לשמה, אז יש לאדם בוודאי המעלה העליונה שיש אל התורה. אתה יכול לשבת שם, כן. זה לא ספרים ברק? לא. טוב, אתה צריך לגייס עוד ספרים. אז קודם כל, נשים לב למה שכאן אומר המהר"ל, שמטרת לימוד התורה זה לקנות את מעלת התורה. ויש פה הגדרה מאוד מאוד חשובה. מהי מטרת לימוד התורה? שאדם יתעלה על ידי לימוד התורה למעלה שיש בתורה. יש בתורה מעלה מסוימת. והמטרה של לימוד התורה זה לקנות את המעלה שיש בתורה. לידה שאתה לומד אותה, דבק בה, והגית בה, והגית בו יומם ולילה, אתה קונה את המעלה שיש בתורה. עכשיו, השאלה היא איך אתה מתייחס לתורה. כי כאן הגישה של האדם על התורה יקבע האם הוא יקנה את המעלה שיש בתורה, או לא יצליח לקנות את המעלה שבתורה. יש פה הבנה מאוד חשובה. כלומר, לא די ללמוד תורה, זה לא מספיק. התורה היא כזאת, כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אוצר כזה, סגולה כזאת, שאם אתה ניגש אליה בדרך הנכונה, בשער הנכון, אז אתה מצליח לקנות על ידי זה את המעלה שגנוזה בתורה, שחבויה בתורה. והיה ולא תלמד את התורה בצורה נכונה, בכוונה הלא נכונה, אתה לא תצליח לקנות את המעלה שחבויה בתורה. אתה עובר ליד זה. זה לא מתגלה אליך. אתה לא מגיע ללוז שבתורה. אתה כאילו אוכל את האגוז, אבל אתה לא אוכל את הלוז. אתה לא מגיע לזה. והדרך להגיע ללוז שבתורה, לגרעין שבתורה, וכמובן זאת המטרה, שהרי על ידי זה אתה תקנה את המעלה, הדרך זה ללמוד תורה לשמה. למה? כי זה, תכף נראה למה זה חייב להיות כך. כן, נקרא עוד פעם את המשפט, כי פה זה משפט מפתח, מה שאומר המהר"ל. רצה לומר, כי אם לומד התורה לשמה, אז יש לאדם בוודאי המעלה העליונה שיש לתורה. זאת אומרת, האדם קונה על ידי זה את המעלה הזאת. הוא בעצמו מתרומם למעלת התורה, שזה, כפי שהוא הסביר בפרקים הקודמים, שכל עליון, שכל אלוקי. אדם קונה את המעלה הזאת. הוא מפנים לתוך נפשו את המעלה של התורה. אבל אם אין לימודו בתורה לשמה, הרי הוא משפיל את מעלת התורה. כלומר, הוא לא ניגש לתורה באמת, הוא משפיל את מעלת התורה, לשמש בה לדבר פחות, כי זה בא לשרת את הצרכים שלו, ואז הוא לא קונה את מעלת התורה, כי מראש הוא לא התייחס לתורה לפי מעלתה. ואמר, כי התורה לשמה היא התורה של חסד. ועכשיו הוא רוצה להסביר למה קוראים לזה תורת חסד. מה זה קשור? לקרוא לזה תורת חסד דווקא, את המעלה הזאת. וזה מפני, כי התורה עצמה היא הטוב הגמור. כמו שהוא החסד, שהוא הטוב הגמור. וזה שאמרו, כי תורה תחילתה גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים כדעיתה במסכת סוטה, וכל זה מפני כי התורה היא הטוב הגמור. ולכך, אם לומד התורה לשמה נקראת תורת חסד, שזהו עצמה של תורה, הטוב הגמור. אבל אם לימוד התורה שלא לשמה, אין זה עצמה של תורה. אז אם כן, יש פה בירור עמוק מאוד. יש תורה ועצמה של תורה. התורה זה מה שבעצם נקרא הלבוש. אבל יש בתורה עצמה של תורה. מה זה העצמה של תורה? האור שבתורה. האור שבתורה. האור שבתורה זה עצמה של תורה. כי נר מצווה ותורה אור. זה נקרא עצמה של תורה. האור הזה, מה הוא? הטוב הגמור. שזה כמובן חידוש עצום בעולם שלנו. בעולם הזה, הטוב גמור, זה חידוש עצום. כי העולם הזה זה לא טוב גמור. טוב גמור זה עולם הבא. ככה מסביר הרמב״ם. מה זה מדרגת עולם הבא? טוב שהוא גמור. אין לו הפסק. הטוב שאנחנו מכירים בעולם הזה זה לא טוב גמור. זה דעת טוב ורע. זה אור וחושך, זה צמצום, זה אמת ושקר, זה לא טוב גמור. אם כן, מה מביאה התורה לאדם שבאמת לומד תורה לשמה? עצמה של תורה, זאת אומרת הטוב הגמור. על ידי זה האדם מתעלה למדרגת הטוב הגמור. זה המטרה האמיתית של לימוד תורה, להידבק בטוב הגמור. שכמובן לקנות את המדרגה הזאת בעולם הזה, זה באמת עצום, זה חידוש עצום. זה נקרא עולם הבא בעולם הזה. זאת אומרת, אין לנו כלי אחר. זה הכלי היחיד שמביא לך בתוך המציאות של העולם הזה את המדרגה של העולה, של הטוב הגמור, שצפוי להיות לעתיד לבוא. אבל אתה זוכה בו כבר עכשיו. ולכן זה נקרא תורת חסד. למה? כי בחסד אין שום דבר רע. בחסד הכל הוא טוב. עולם חסד ייבנה. זה המידה הראשונה של בניין העולם. המידה הראשונה של בניין העולם זה שהקדוש ברוך הוא עושה חסד עם בריאותיו. עודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. 26 פעמים, בהלל הגדול. כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, נותן לכם לכל בשר, כי לעולם חסדו. זאת אומרת, זה הטוב וגמור. תראו ברשימה של ההלל הזה שכתב דוד המלך, תראו שבעצם זה הטוב שבלהשלים כל דבר חסר. כן? כל המציאות החסרה של העולם, כי לעולם חסדו. יש פה טוב גמור שכל הזמן ממשיך להשפיע טוב למרות החסרונות של העולם שלנו. לכן קוראים לזה הלל הגדול, כי זה באמת מגלה את גדולתו של הבורא. הלל הגדול, הלל של הגדול. זה להלל את הגדול, את הגדולה האלוקית, שיודעת להשלים כל חיסרון. והטוב הגמור הזה גנוז בתורה, ולכן היא נקראת תורת חסד. התורה שמגלה את החסד האלוקי, כלומר מדרגת הטוב הגמור שאין שמה חיסרון. וכשאדם לומד תורה, את המדרגה הזאת הוא קונה. כן.
גם בחסד יש מדרגות.
כן. זה מצד האדם. זה מצד האדם, מה שאתה אומר. התורה באה באמת לגלות את כל המדרגות של החסד. ולכן, החסד שמתגלה בתורה הוא חסד מאוד עשיר. אתה רואה, כשרואים אצל אבותינו שנוהגים במידת החסד, אתה רואה איך החסד שלהם מכסה את הכל. הוא חסד כזה מאוד כולל, מאוד כללי כזה. לטפל בכל. אין שום דבר בעולם שאבותינו לא טיפלו בו. שום דבר. לא השאירו בצד שום דבר מן הטוב. לכן מדרגת האבות היא כל כך עליונה, כי לא השאירו פירור של טוב שלא עסקו בו. גמלו חסד עם אנשים הכי רחוקים ונלחמו ברע בלא שום פשרה וכו' וכו'. אתה רואה שהם עסקו בטוב. זה היה, מה זה מדרגת האבות? העיסוק בטוב. זה העניין שלהם. אין להם עניין אחר. הם עוסקים בטוב. זה המדרגה האלוקית שהם גילו, הם חידשו. אחרי 2,000 שנות בריאה, שנקראות 2,000 שנות תוהו, באו 2,000 שנות תורה. ממתי זה מתחיל? מאברהם אבינו. 2,000 שנות תורה זה מאברהם אבינו. לידתו של אברהם אבינו, כשהוא היה כבר שנת 2,000 לבריאה, הוא היה כבר בן 40, הוא היה בן 52, כבר הוא נולד ב-1948 לבריאת העולם, הוא היה בן 52, ואתה רואה שמשנת 2000 עד לגמר הופעת התורה, תורה שבעל פה, זה פחות או יותר חתימת התלמוד, שנת 4,000, זה 2,000 שנות תורה. מה? למה אתה מתחיל מן האבות? התורה לא ניתנה בזמן האבות. התורה ניתנה כשיצאנו ממצרים. 2,448. אז למה הגמרא קוראת לזה 2,000 שנות תורה משנת 2000? 448 שנים, עוד לפני בכלל שניתנה תורה, היא כבר סופרת 2,000 שנות תורה. איך? כי זה העניין האבות. כי האבות הם כבר תורה. הם הגילוי הטוב בעולם. איך להיות טובים? במעלה מאוד עליונה. לא במעלה אנושית טבעית. במעלה אלוקית. זה נקרא תורת חסד. זה המדרגה הזאת. ולכן כשאדם לומד תורה לשמה, הוא דבק במדרגה הזאת, מדרגת תורת חסד. התורה שהיא מגלה את החסד האלוקי, את הטוב האלוקי הגמור. זה ההסבר הראשון, למה קוראים לזה תורת חסד. ההסבר השני,